טוב, אנחנו הגענו לפרק תתוו, פסקה ג' למדנו. מה? אני חושב שנגענו בסוף, פחות או יותר. נגענו. בואו נתקדם לדלת. פרק תתוו, פסקה דלת. יש שהלב דוחק תמיד מפני עוגמת נפש, בלא טעם וסיבה. וזה בא ממקור התשובה. שהאור העליון של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מכווצת מאוד. וצריך להזיל על נקודה גרעינית זו פלגים גדולים ממעיין הדעה העליונה, ואז תצא לאור עולם בהרבה נגוהות גדולות ומפוארות, ותקיף את כל רז החיים. ועץ החיים יגלה בהדרת פירותיו על הנשמה, ויתעלה ויתקדש אז האדם, ויהפך חבלו לססון, וינחם וישמח מיגונו, ומאופל ומחושך עיני עיוורים תראינה. טוב, אז זה מזכיר קצת את תחילת אורות התשובה, ששם הרב מתאר את אותה תשובה פתאומית ותשובה הדרגית, שיש בעצם שני מהלכי תשובה. יש מהלך תשובה שאדם יכול לשים את האצבע על נקודה ולהגיד, זאת בעצם הצומת, זה קו פרשת המים, שמשם החלטתי לשנות כיוון. למה? כי עד היום הייתי פגוע, נגוע, חסר, בנקודה כזאת, בנקודה אחרת, וכו'. התשובה הזאת היא תשובה, קראנו לה אז בזמנו תשובה פרטנית, תשובה פרטית. כלומר, אדם יכול לשים את האצבע על נקודה ספציפית. ממילא, אני לא אגיד שבדרך כלל, אבל מה שיכול להיות כתוצאה מזה, שתהליך התשובה שלו יהיה ביחס הרבה פעמים לאותם נקודות שהוא שם עליהם את האצבע. כי ביחס לדברים אחרים, לכאורה הכל בסדר. ויש תשובה מסוג אחר, שהיא לא תשובה פרטנית שנוגעת בנקודה אחת, אלא תשובה יותר כללית של איזושהי תחושה עמוקה שהוא לא יודע אפילו להגדיר אותה ולנסח אותה ולהסביר אותה, אבל איזושהי תחושה מאוד עמוקה והרבה פעמים גם מאוד בהירה שמשהו לא בסדר. כלומר, יש איזושהי מציאות שאני רוצה להיות שייך אליה ואני לא שייך אליה, אני אפילו לא יודע מה המציאות הזאת, אבל יש איזושהי תחושה שהמציאות של החיים שלי כרגע איך שהיא נראית היא לא בסדר, למרות שיכול שאני אדם טוב, אני אדם מוסרי, אני אדם ערכי, אבל משהו שם בגרעין חסר. מעין החשבון הזה שתחילת אורות התשובה, אומר הרב פה, יש שהלב דוחק תמיד מפני עוגמת נפש בלא טעם וסיבה. יש אדם שיש לו חס ושלום עוגמת נפש, יש לו איזה צער, איזה כאב, איזה תסכול. אז יש אדם שיודע לשים את האצבע לנקודה, מה גורם לו לעוגמת נפש, מה הסיבה, מה הטעם. הוא יודע שזה קשור לעניין מסוים שחסר אצלו, הוא יודע שיש איזשהו מאורה ספציפי שהוא חווה ש... קצת כואב לו וכו'. אז יש עוגמת נפש שיש לה טעם וסיבה, אבל יש עוגמת נפש שאין לה טעם וסיבה. תודה רבה.
מה זה בדיוק עוגמת נפש?
כאב נפש עגומה.
זה לא
סתם, זה מאוד עמוק. זה כמו שאדם שמח, בוא נלך לצד החיובי, זה כמו אדם שמח, אדם יוצא בסוף היום במכון מיר מבסוט, חבל הזמן, שמח. אתה שואל אותו למה אתה שמח, יש אחד יכול להגיד לך עכשיו רשימה ארוכה למה הוא שמח. הוא שמח כי הוא עמד בכל התוכנית הלימודית שלו של היום, הוא אפילו חידש איזה חידוש והרב אמר לו בשיעור יישר כוח, הוא אפילו התפלל בכוונה ואפילו עשה איזה חסד, ויתר על השניצל לטובת החבר שלו בארוחת צהריים. הוא יכול לעשות רשימה של 20 דברים שבגללם הוא יוצא בסוף היום שמח. יש אדם שאתה שואל אותו בסוף היום למה אתה שמח, הוא לא יודע לשים את האצבע על נקודה. יש איזושהי תחושה מאוד עמוקה שהוא היה בסדר היום, שהוא הולך בדרך הנכונה. אז לכאורה נראה שאם אנחנו לא יודעים לשים את האצבע על נקודה של עוגמת נפש מצד אחד או שמחה מצד שני, אז לכאורה משהו לא בסדר אצלנו. אומר הרב, לא נכון, דווקא הרבדים היותר עמוקים של השמחה שכאן הרב לא מדבר עליה, וגם של הכאב שיוצר עוגמת נפש ומלא תשובה, דווקא הרבדים היותר עמוקים מתגלים בצורה כזאת שאני לא יכול לשים את האצבע על פרט כזה או אחר, כי זה משהו הרבה יותר עמוק מאשר לנסח את זה, מאשר להצביע על זה. זה איזשהו מהלך פנימי מאוד שאתה לא יודע, אין מילים להגיד אותו. אז זה כאן מה שהרב אומר. יש שהלב דוחק תמיד מפני עוגמת נפש בלא טעם וסיבה. אולי חשוב כאן להעיר עוד הערה לפני שנראה את ההמשך, וזה בא ממקור התשובה, שהאור העליון של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מקובצת, מה יותר מסביר את זה. כלומר, לפי המשפט הזה, העוגמת נפש הכללית הזאת, שאין לה טעם וסיבה, היא עוגמת נפש חיובית. כי בעצם היא נובעת ממקום עמוק ביותר בנפש האדם שרוצה תשובה, ששואף תשובה, ששייך לתשובה. ולכן באופן כללי הוא מרגיש זה כאב על זה שהוא עוד לא נמצא שם. כל מהלך תשובה ברמה שלו. חשוב אבל כאן להיר עוד הערה אחת, אולי שהרב לא מדגיש אותה כרגע. יש אנשים כאלה שאצלם עוגמת נפש קבועה, לא רוצה להגיד קבועה, אבל עוגמת נפש רציפה, שמגיעה הרבה פעמים ממקומות שאין להם טעם וסיבה, היא לא תוצאה של עומק נשמה שרוצה תשובה. היא תוצאה, סליחה שאני אומר, של מחלת נפש. יש כאלה לפעמים אנשים שמרוב שהכל בסדר, הם מחפשים את הנקודה הלא בסדר. לא יכול להיות שהכל טוב. החיים שלי זורמים, הכל בסדר, ברוך השם. אז הוא תמיד מחפש עם האצבע מתחת לבלטה, מחפש איזה בעיה. אתם מכירים את התופעה הזאת? יש תופעה כזאת. אז על זה הרב לא מדבר פה. לכן אם אפשר להוסיף, יש שהלב דוחק תמיד מפני עוגמת נפש בלא טעם וסיבה, כי אתה חולה נפש. זה לא כתוב, אבל אפשר להוסיף את זה. בעיקר אצל בעלי תשובה אולי זה מופיע, שרוצים להיות באיזה דמיון רוחני, וכל הזמן הם מתוסכלים שהם לא נמצאים בדמיון שהם מדמיינים. אבל כאן הרב מדבר על נקודה אמיתית, על נקודה עמוקה. שיש מציאות שהלב דוחק, הלב דוחק תמיד לפני עוגמת נפש, זה מין תסכול, לא הייתי אומר קבוע, אבל תסכול שמגיע הרבה פעמים, ואתה לא יכול להצביע על הנקודה, לשים את האצבע ולהגיד בגלל הסיבה הזאת, וזה נובע ממקום עמוק מאוד של איזו שאיפה פנימית עצומה לתשובה. וזה לא בגלל איזה בעיה פרטנית או חיסרון כזה או אחר. וזה בא ממקור התשובה. שימו לב, מהמקור של התשובה. זה לא איזה גילוי של תשובה, זה לא קרן. זה שמש. שמש התשובה מהירה בנפשו של אדם, והוא רוצה להשתפר, הוא רוצה להיות יותר טוב, הוא רוצה להתפתח, הוא רוצה להתקדם. ולכן הוא מרגיש שזה דוחק. לב דחוק, מה שנקרא נשימות כבדות. נשימות קשות. וזה בא ממקור התשובה שהאור העליון של זיו השכינה מתגלה בעומק הנפש בצורה מקובצת מאוד. יש איזה אור עליון שרוצה לצאת אל הפועל. והוא לא מצליח, זה מופיע שם בצורה מקובצת, בצורה חלקית, בצורה חסרה. והכאב הזה, זאת עוגמת נפש הזאת, זה בעצם מה שגורם לדחק הזה. חשוב להעיר כאן הערה שהזכרנו אותה כמה פעמים. כשהרב אומר את המילה יש, יש שהלב דוחק. בכמה מקומות באורות התשובה וכל בכתבים של הרב, הרב משתמש במילה יש, במילה פעמים. כשהרב אומר את המילה יש ואת המילה פעמים, זה לא אומר שזה תמיד ככה. זה לא אומר שתמיד המצב הזה נמצא, קיים, קורה, וזה לא אומר שתמיד שאם המצב הזה קורה, זאת הסיבה. יש מצב שאדם הוא לא בעוגמת נפש, והלב שלו לא דוחק תמיד. ברוך השם, הוא שמח. ויש מצב שהאדם כן בעוגמת נפש, אבל הוא כן יודע לשים את האצבע על סיבה. ויש מצב שאדם כן בעוגמת נפש, והוא לא יודע לשים את האצבע לסיבה, אבל לא תמיד זה בא מהמקור העליון הזה של התשובה. וכמו שאמרנו, הוא חולה. לכן יש מציאות כזאת, יש סיטואציה כזאת, של איזושהי כמיעה עמוקה מאוד לתיקון פנימי, והמציאות עוד לא סיפקה את התיקון הפנימי הזה, וזה יוצר איזו עוגמת נפש מתמידה כזאת, קבועה. רק עוד משפט אחד אולי, רק כדי להתעודד קצת. אז מה עושים במצב כזה? וצריך להזים על נקודה גרעינית זו, להזים מלשון הזלה, מלשון נזילה, להזיל פלגי מים. וצריך להזיל על נקודה גרעינית זו, שהיא נקודה מאוד גרעינית, היא לא התרקמה אפילו לעובר, זה עדיין ככה התחלה של הופעת חיים, כי היא מקורית, הנקודה הגרעינית הזאת, היא מאוד פנימית, מאוד עמוקה. וצריך להזיל על נקודה גרעינית זו פלגים גדולים, פלגי מים גדולים, ממעיין הדעה העליונה. כלומר, הדעה היותר פנימית, יותר רוחנית, יותר עליונה, צריכה לזהות את סיבת עוגמת הנפש. בין אם הסיבה הזאת היא באמת פנימית, פנימית, ואין לה נקודה ספציפית, בין אם היא מתלבשת לפעמים בביטויים ספציפיים כאלה ואחרים. ואז אם אדם באמת מנסה לגלות את נקודת המוצא הפנימית הזאת, של הנקודה הגרעינית הזאת, ממעיין הדעה העליונה, כלומר דעה אלוקית עליונה מאוד, שיודעת לזהות שיכול להיות שאין נקודה שהוא יכול לזהות שם. או שאולי כן יש נקודות שהוא יכול לזהות שם. ואז תצא לאור עולם, בהרבה נגוהות, נגוהות זה לשון הור, נוגה. אומנם, אור מאורפל, אבל אור. ואז תצא לאור עולם בהרבה נגוהות גדולות ומפוארות, ואז מלא האדם יהפוך או יהפך, יהפוך את אבלו לססון וכו'. כן, בבקשה.
לא כל כך הבנתי, אם הרב אומר שיש שהלב דוחק תמיד, אם זה פעמים, אז איך זה דבר ש... שהלב הוא... כלומר...
יש מציאות כזאת שהלב דוחק תמיד. תמיד הכוונה, בתקופה מסוימת זה תמיד. בוא נדבר במושגים פשוטים. כל אחד מאיתנו יודע שיש תקופות בבית מדרש. במציאות הבית מדרשית של האדם יש תקופות. יש תקופות שבה הוא מרגיש טוב. יש תקופות שבה הוא מרגיש פחות טוב. בספר הלשור, הרב עוד בזצל קרא לזה, ימי עלייה, ימי ירידה. מילים יותר קשות. ימי אהבה, ימי שנאה. אפילו עד כדי כך. אז יש תקופה. יש תקופה בבית מדרש, אתה נמצא, זה יכול להיות שבוע, זה יכול להיות שבועות, זה יכול להיות חודשים, זה יכול להיות גם שנים לפעמים. שברוך השם, יש איזה זרם חיים אחד שהוא נע בתוכו. ולפעמים יש מהפכים בזרמים האלה. זה קורה או לא קורה? קורה. יש אחד שהוא נסע הביתה לשבת והוא מחכה כבר במוצאי שבת לחזור לבית המדרש, ויש אחד שהוא עד יום שני אינו חשק לחזור, ויש אחד שפעם זה ככה ופעם זה ככה. יש אחד שבא לפגישה כולו רענן, מלא חיוניות, כולו געגוע. יש אחד עייף, מותש, מנטלית מותש. קורה או לא קורה? קורה. זה יכול להיות אותו אדם? יכול להיות.
זה לא צריך... זה לא טוב שזה תנוזק.
העובדה שזה קורה, עוד פעם. הרב כאן מדבר על תופעות. הרי הפרק הזה נקרא יסודות התשובה לפרט ולכלל. אחד מיסודות התשובה זה לא להיבהל מתקופות רוחניות שבהן יש איזושהי עוגמת נפש רציפה, הרב קורא לכאן תמידית, ואין סיבה... פרטנית, ספציפית, נקודתית, מעשית, שאני יכול להגיד זה בגלל זה. איזה תחושה כללית כזאת של אין לי כוח, אין לי חשק, אין לי מוטיבציה, לא כל כך כיף לי, לא כל כך נעים לי, לא בא לי. יש דבר כזה. זה לא מה שצריך להיות ככה. אבל עובדה שזה קורה.
אולי זה חלק מתהליך, או שזה משהו שבא מדי פעם ברמות מסוימות, בא
לעורר. הרב לא שואל את השאלה שלך פה. הרב במקומות אחרים באורות התשובה יגיד זה חלק מתהליך. אבל פה, בנקודה הזאת, הרב מדבר על עקרונות בתהליך התשובה. אחד מעקרונות תהליך התשובה, שהדבר הזה יכול לקרות. ובינינו אף אחד לא שומע, הוא קורה הרבה. מה זה? אז לא להיבהל מזה. עד רבה, כשאדם מגיע לאיזושהי תקופה בבית המדרש, הוא מרגיש איזה מין... אני לא אגיד חידלון, כי חידלון זה מילה קשה. אבל הוא מרגיש איזו עייפות מנטלית כזאת. אינו חשק, אינו כוח, אינו מוטיבציה. ידע שכנראה הוא לפני תקופה גדולה. זה הרב אומר גם באורות הקודש, ידע שהנפילה הזאת היא כנראה מקפסה גדולה לעלייה הבאה. כן, חובה.
הרב אומר פה על העניין של הדעה העליונה, מה זה דעה עליונה?
זהו, זה מה שעשיתי קודם להגיד. הדעה העליונה זה לא רק למידה. זה לא דעה במובן של השכל הרגיל האנושי שלנו, אפילו לא שכל שלומד תורה. אלא זה דעה יותר עמוקה. זה איזה מין הכרה פנימית כזאת, שהיא מעבר לאינפורמציה, מעבר לאינטליגנציה, מעבר לחוכמה, שיש... מציאות כזאת בנפש האדם. יש אפשרות שזה יקרה. והדעה העליונה הזו, וצריך להזיל על נקודה גרעינית זו פלגים גדולים, ממעיין הדעה העליונה, שאז האדם קודם כל נרגע. הוא לא מתוסכל מזה, הוא לא מפוחד מזה. זה לא מבלבל אותו לגמרי. אני פגשתי לא פעם ולא פעמיים, גם במכון מאיר. בחורים שנמצאים בתקופות כאלה, בעיקר אחרי תקופות טובות, שכשהם נכנסים למערבולת הזאת, קודם כל הם עמומים בכלל שזה קורה להם, הם היו בטוחים שלי זה לא יקרה, קודם כל, ובזה שזה קורה, הם פתאום רואים את ההשלכות של זה. ואז אומר, רגע, אז אולי כל המהלך הרוחני שלי בעצם זה דמיון והזיה אחת גדולה. הנה, אולי עכשיו, אולי המצב שבו אני אמצא כרגע, זה בעצם מי שאני באמת. ואז הם יכולים חדשנו להרים ידיים.
זה העניין של הדעה העליונה, מה
שבן
אדם צריך לעשות, זה בעצם להכיר שיש דבר כזה? זה
היה כוונה להזיל... להכיר שיש דבר כזה, ולזהות שזה נובע מעומק התשובה העליונה, שכרגע מבעבד בתוכו, ולהרגיע, ולאט לאט יצא מזה.
זה לא לימוד מסוים.
זה גם לימוד, אני לא אומר שלא, זה גם לימוד, אבל זה לא רק לימוד, זה מעבר לזה. טוב, הערה האחרונה. איתי, רצית משהו?
כן, אז בעצם הוראות... הרב נותן פה הוראה, וצריך להזיל לנקודה גרעינית זו פלגים. אבל הוא בעצם הוא לא אומר מה זה בעצם. הוא רק אומר שיש דבר כזה, וכאילו טיפ, תדע שאתה יכול להשתמש בו. אבל מה זה...
מה זה הדעה העליונה הזאת? זה איזה אישי... כמו שיש תחושה פנימית רעה של עוגמת נפש, צריכה להיות תחושה פנימית עמוקה מאוד של עומק תשובה. בוא נגיד את זה אחרת, אני אגיד את זה רגע אחר, בוא נגיד במושגים שלנו. אם לא, אם הרב לא היה כותב לנו את זה בשפה הזאת, אם לנו לומדים את זה באורות התשובה, יכול מאוד להיות שכשאנו מגיעים למצבים המעשיים האלה, לא היינו יודעים איך לתפקד אותם. לא היינו יודעים איך להגיב לזה. עצם זה שאנחנו יודעים את החשבון הזה, זה עצמו כבר חלק מהפלגים הגדולים האלה. זה עצמו. כי זה יוצר איזה, אני זוכר כבחור צעיר בזה אני אסיים, כבחור צעיר בישיבה, כשראיתי את המכתבים שם בספר על ישור של הרב אולבה, לאותו בחור ישיבה שנמצא בתקופה קשה, שאין לו מוטיבציה ואין לו חשק, והוא קרא, בספר על ישור, אם תרצו אחרי זה אני אראה לכם, והוא קרא לימים האלה ימי השנאה, זה זעזע אותי. אפשר לשנוא את התורה? אפשר לשנוא את אלוהים? חס ושלום. תגיד ימי אי האהבה. תגיד ימי האדישות. סדר. פרווה כזה. להגיד שנאה? זה קיצוני. טוב, נקווה שאנחנו לא מגיעים למצבים האלה, אבל אפילו זה כנראה יכול להיות. טוב, אבל אנחנו מלאים באהבה ובתשובה גדולה, בעזרת השם.